ברוכים הבאים לחדשות גיימינג, יש לנו המון על מה לדבר, בואו נתחיל. שמועה מאוד חזקה שמשחקי פלייסטיישן 1, 2 ו-3 מגיעים לחנות של סטים. בנוסף לזה מדובר על זה שאחת מהסדרות הענקיות של סוני יגיעו לחנות הזאת. תחת ה-1, 2 ו-3, וכנראה שיש רמז דק, כנראה שזה יהיה מטל גיר. עכשיו, אני די מאמין בשמועה הזאת, כי אנחנו רואים על עבודה משותפת בין סוני לסטים לאורך השנים האחרונות, כאשר סוני מפרסמת את משחקי הפלייסטיישן 4 ועכשיו גם פלייסטיישן 5, טיפה אחרי היציאה שלהם על הקונסולה. כלומר, אנחנו יכולנו לראות את Returnal שהתפרסם בפי-סי בחודש האחרון, ישנו את The Last of Us Remake הראשון שיהיה בחודשים הבאים, ואני חושב שסוני מחפשת איזשהו מקום הכנסה נוסף, והיא יודעת שבידיה יש אין ספור יעלומים של פלייסטיישן 1, 2 ו-3, ולכן היא אומרת וואלה, יש פה שוק חדש שאף פעם לא חווה את האקסקלוסיבים של סוני, כי זה בדרך כלל משחקי PC. הנה, הבעיה היא מה קורה עם פלייסטיישן 3? מי שלא יודע, פלייסטיישן 3, הקונסולה הייתה עם ארכיטקטורת מעבד מאוד 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 מיוחדת לזמנו, והאמת גם להיום. זה היה מעבד סל עם 8 ליבות של IBM, שסוני הסתפכו, שהמפתחים הסתפכו, שכולם הסתפכו עם זה, ובסופו של דבר זה הגיע למצב שאנחנו עדיין אין לנו אמולטור שעובד טוב של פלייסטיישן 3. לא שאין לנו את הכוח עיבוד, לא שאין לנו איזה משהו אחר, אלא פשוט שהארכיטקטורה של המעבד בזה היא מאוד מורכבת ליישם. מה שגם סוני בעצמה עושה, שבשירות שלה של ה-PS Plus, את משחקי הפלייסטיישן 3 היא מסטרימה. ולמה היא מסטרימה? כי אין לה עדיין אמולטור או משהו שיכול להריץ את המשחקים של פלייסטיישן 3 על פלייסטיישן 5. מה שלפני מספר חודשים הם יצאו בהצהרה שהם עובדים כרגע על אמולטור כדי שבעתיד נוכל לשחק במשחקים של פלייסטיישן 3 כנראה לוקלית על המכשירים של סוני. אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל. בינתיים כל הנושא סביב פלייסטיישן 3 הוא תעלומה גדולה, זה לא עובד טוב וכו'. למרות זאת יש את מטל גיר סוליד 4 שמשחקים אותו על סטים דק בכמות פריימים די מוגבלת, אבל זה עדיין עובד. כלומר זה דורש המון 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 מאמצים, זה לא מה שעובד, זה לא כמו האמולטורים של פלייסטיישן 1, נינטנדו 64, גיימקיוב וכו', שהם עובדים ממש ממש טוב. אז פלייסטיישן 3 תעלומה, ובאמת מעניין מה הולך לצאת. אם יכול להיות שסוני אולי כבר עובדת על איזשהו אמולטור והיא תיישם אותו גם על המכשיר שלה וגם על המחשב, ואז נוכל לשחק במספר יעלומים של סוני. שאלה גם איזה משחקים של פלייסטיישן 1 ו-2 ו-3 הם יביאו לחנות של סטים, כי אנחנו היום רואים שאפילו שבשירות של סוני פלייסטיישן פלוס אנחנו לא רואים את כל היעלומים של פלייסטיישן 1. יש רשימה ממש 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 קטנה של משחקים, יכולים לראות את זה גם באתרים מסוים, גם באתר שלי gamek.me, שכמות המשחקים של פלייסטיישן 1 ו-2 היא כאילו די בסיסית, ולא תמיד third parties נכנסים לרשימה הזאת. יש המון יעלומים שחסרים לי שם, כל שיתפסו בעתיד. זאת השמועה, מאוד מעניין, אני מצפה לראות מה יהיה עם זה, כי יכול להיות שסטים, כמו שאתם רואים, גם סטים דק, בעצם יהיה אולי אחד מהמקומות הטובים לשחק משחקי פלייסטיישן בצורה ניידת, ואם בכלל. Star Wars Jedi Survivor, ההמשך ל-Star Wars Jedi Fallen Order, שהיה משחק להיט, סוג של מטרודווניה עם אלמנטים של סולס ועוד ועוד ועוד, באמת אחד ממשחקי הסטאר וורס שנחשבו, מקבל המשך, אבל המשך היה אמור לצאת והוא נדחה ל-28 לאפריל. המשחק שלא ראינו ממנו הרבה, שלא שמענו ממנו, ראינו רק איזשהו טריילר שאתם רואים עכשיו למספר דקות וזהו. אז יכול להיות שבאמת הייתה לזה סיבה, המשחק אולי עדיין לא מוכן, או עדיין לא בשל, יש כל מיני דברים. בכל מקרה דוחים אותו בערך בחודש, הוא יוצא ב-28 לאפריל, ונראה מה יהיה איתו, אם הוא יזכה בהצלחה כמו המשחק הראשון. אם עדיין לא שיחקתם בו, שחקו בו, משחק ממש 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 יפה ואיכותי, זמין גם בגיימפאס. סוני מודיעה על סגירת PS Plus Collection. מי ששואל את עצמו מה זה היה PS Plus Collection, זה היה שירות שקיבלו אותם כל האנשים שהיה להם PlayStation 5 יחד עם השירות של PS Plus. אני חושב שזה היה פתרון מעולה ליציאה ולהשקה של פלייסטיישן 5, כי לא היו ממש הרבה משחקים כמו בכל השקה, ו-PS Plus Collection נתן רשימה של משחקים די מעולים של פלייסטיישן 4. פשוט מי שחרש אותם, מי ששיחק כבר, זה לא היה באמת איזה משהו מאוד מגניב. בין הרשימות האלה היו משחקים כמו Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty, Black Ops וכו'. השירות הזה נסגר בתשיעי למאי, סוני יורדת מזה לגמרי. אם עדיין לא הורדתם את המשחקים האלה או שבא לכם אותם וכו', אתם יכולים להוריד אותם עד לתשיעי למאי. אחרי זה השירות הזה לא יהיה קיים ולא יהיה זמין. בעיקרון רוב המשחקים האלה קיימים גם ב-PS Plus Extra, שזה בעצם הקטלוג משחקים של PlayStation 4 ועוד, או בפרמיום שזה הגדול, או הדלקס שזה מה שקיים בארץ. אבל עדיין זה היה איזשהו אוסף משחקים למי שלא רצה ללכת לשירות הזה של הדלקס והפרמיום. ולכן מה שסוני כותבת שהיא רוצה להתמקד בשירותים האחרים ולסגור את השירות הזה, לפי דעתי זה נראה כמו ה-PS Plus Essentials, שזה בעצם הדרגה הראשונה של PS Plus, היא כבר כמעט ולא שווה כלום. כי כרגע חוץ משלושה משחקים שאתם מקבלים כל חודש, הם גם בדרך כלל ישנים ולא רלוונטיים גם, אפילו את הקולקשן אתם כבר לא תקבלו. חודש העבר היה פשוט חגיגה, גם מהעובדה שפיינל פנטזי 7 קיבל את היום הרשמי שלו ביפן ב-31 לינואר. כן, זה היום שהפיינל פנטזי יצא, נוצר. חשוב להגיד שזה באמת יום רשמי ביפן. מאוד שמח, ומכאן אני רוצה להגיד חג שמח לכל מעריצי הפיינל פנטזי. אני אשים לינקים מתחת לסרטון, לסרטונים שרלוונטיים למשחק הזה. מי שמכיר אותי, זה אחד מהמשחקים הכי אהובים עליי, המשחק ששינה לי את החיים. ואני רוצה לספר לכם איזשהו סקופ, אני מתכנן סרטון ארוך ממש ברמה שלא עשיתי עד היום, שבו אני אספר לכם על האהבה שלי למשחקי JRPG, כלומר מאיפה זה התחיל, למה בכלל אני אוהב את זה, וזה משהו שהתחלתי לכתוב וזה הולך להיות מאוד עמוק מהלב ומאוד חדש אפילו לי, כי תוך כדי שהתחלתי לכתוב את התסריט גיליתי על עצמי עוד כל מיני דברים. אז תצפו לסרטון הזה, אני מקווה שהוא יהיה בחודשים הקרובים. בינתיים חג שמח לכולם, ובואו נמשיך. בואו נדבר על המשחקים הגדולים שיצאו בינואר, חשוב לציין אותם, וגם נדבר בהמשך על מה מחכה ויצא כבר בפברואר. אז דבר ראשון, אני רוצה לציין את פרסונה 4 גולדן ופרסונה 3, זה שני פורטים של משחקים אגדיים בסדרת הפרסונה שהגיעו לגיימפאס בדי וואן וזמינים לכל הקונסולות. כמובן שמי שמכיר, פרסונה 5 זכה להצלחה מטורפת, הגיע גם לכל הקונסולות אחרי שהיה אקסקלוסיבי של פלייסטיישן. משחק נהדר, ממליץ לכל אוהבי ה-JRPG. אני עושה בו עכשיו את הרן השני, משחק מאוד ארוך אבל שווה את זה, מאוד מיוחד. לאחר מכן עוד משחק שהגיע לו, Fire Emblem Engage, עוד משחק בסדרה של Fire Emblem. מאוד מעניין יהיה לראות האם Engage נכנס לנעליים הגדולות שלפניו Three Houses עשה ויצר, כלומר Three Houses היה משחק אדיר. חלק אומרים שכן, חלק אומרים שלא, יש כל מיני ביקורות. לפי דעתי הוא מדורג היום פחות מ-Three Houses, אבל אני רוצה מתישהו להגיע אליו ולראות מה קורה. Forspoken, טוב, כאן אני רוצה קצת לדבר על זה, כי Forspoken זה איזושהי מגמה שחוזרת וקורית לסקוור אניקס. המשחק הזה נראה מדהים בטריילרים, המשחק הזה נראה מדהים בהשקות, סוף סוף IP חדש של סקוור אניקס, במיוחד הזה שעכשיו הם בעצם איבדו את טום בריידר ואת כל המשחקים של קריסטל דיינמיקס ועוד 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 של איידוס. אבל סקוור אניקס לא במצב טוב, לפחות לפי דעתי. אני שופט את זה על פי האיכות של המשחקים, אני שופט את זה על פי מה שסקוור אניקס, סקוור סופט הייתה פעם. אני לא לוקח בתמונה ובמשוואה את דרגון קוויסט שהם משחק מעולה, אבל אני לוקח את משחקי הפיינל פנטזי. וכרגע, כמו שמספר אנשים כתבו לי בעמוד ואני די מסכים איתם, אבל פיינל פנטזי 14 סוחב את החברה הזאת על הגב. נכון, היה את הרימינג של פיינל פנטזי 7 ועכשיו יהיה את ריברת וכו', עדיין משהו בחברה הזאת לא מצליח למצוא את ה-IP החדש, את המשחקים החדש, את הדרך, כאילו, תראו מה הם עושים. דבר ראשון, פיינל פנטזי 16 לגמרי מאבד מהפיינל פנטזיות שלו. הוא הולך לאקשן RPG עם שחקן אחד, משהו שבחיים לא היה במיין ופסיכי לגמרי, כלומר הוא נראה יותר כמו Devil May Cry בעולם של פיינל פנטזי מאשר פיינל פנטזי בעולם של פיינל פנטזי. ניסיון פה עם Forspoken, לפי הציונים אפשר לראות שהמשחק הזה זכה פשוט לציונים בינוניים, היוזרים בכלל קטלו אותו. לא ביקורת אחת מדברת על זה שכביכול משחק די בינוני, הוא לא טוב בכל מה שהוא עושה, פשוט עוד משחק, וזה חבל, כי אני מאוד אוהב את החברה הזאת, ואני גדלתי על סקוור סופט, ואני לא יודע מה יהיה איתה, ואני מאוד מפחד מפיינל פנטזי 16, זה החשש הכי גדול, כי השינויים הגדולים האלה במשחקים הם לא תמיד טובים. מעניין מה הולך להיות עם סקוור אניקס, מעניין האם הם יצליחו, בינתיים נראה שפיינל פנטזי 16 נראה מדהים, פיינל פנטזי 7 ריברת, מאוד מעניין לאן הם לוקחים את המשחק הזה, כי זה מאוד תלוי בעלילה לאן הם לוקחים את המשחק הזה, ונראה מה הם יעשו עוד, כי בינתיים אנחנו לא רואים איזשהו אופק ב-IPs חדשים שהם מטורפים לגמרי, ואיזושהי סדרה חדשה, או יש עוד משחק שלפי דעתי הולך להצליח מאוד, שזה Dragon Quest 12, שמדברים עליו שהוא יהיה הרבה יותר אפל, הרבה יותר שונה, ואת המשחקים הקטנים גדולים, בוא נגיד Octopath Traveler 2, שזה לפי דעתי יהיה משחק טוב. היו עוד מספר משחקים שהם הוציאו, Dragon Quest 3 יהיה ב-2D HD. שוב, יש את המשחקים האלה שאני בטוח שהם יהיו טובים, אבל איזשהו IP חדש או משהו גרנדיוזי, בינתיים אנחנו לא רואים בזה. מאוד מעניין לראות מה יהיה. ובמקביל ל-Forspoken יוצא רימייק של Dead Space. Oh my god, קניתי את המשחק הזה, אני משחק בו עכשיו, וואו, איך פספסתי אותו בכלל במקור, איזה משחק איכותי, מרגישים איכות, גם בהליכה, גם ביריות, גם בעיצוב, גם בעולם, איזה סאונד מטורף, איזה כיף, איכותי לגמרי, אין לי אפילו משהו רע בינתיים להגיד עליו, אני 3 שעות בתוך המשחק, וואו, איזה אווירה, איזה כיף, איזה איכות. איפה המשחקים האלה? Square Enix, תלמדו. אם אתם עושים כבר רימייק, אז שיהיה איכותי. יהיה מטורף. בכל מקרה, משהו מאוד מיוחד. אני מאוד נהנה ממנו, וכשאני אסיים, אני אתן לכם את הביקורת. אני לא יודע אם הוא מפחיד. הייתי יותר אומר שהוא מלחיץ, הוא מעניין. אין לי צמרמורת ופחד ממנו, כמו מסיילנט היל נגיד. אבל אני חייב להגיד שזה משחק שפשוט בא לי לסיים, והוא נראה טוב, הוא יושב טוב, ביצועים טובים, גרפיקה טובה, הרגשה, ושוב אני אגיד, הסאונד המטורף. ממליץ לכולם, המשחק הזה כרגע ממש ממש יקר, ולי אישית היה גם קשה למצוא אותו, בסופו של דבר מצאתי אותו בגיימסטורם, אין הנחות, לא בדיגיטלי, לא בפיזי, משהו מאוד מוזר סביב המשחק הזה, לא יודע למה הוא כזה יקר, אבל הוא פשוט יקר. בכל מקרה, וואו, פשוט וואו, 2023 נפתחת במשחקים מעולים, ותכף גם נדבר על מה מחכה לנו בחודש פברואר. אבל לפני שעוברים לחודש פברואר, חשוב לציין את אחד מהמשחקים המטורפים שהגיעו פשוט בשלון הפסיכי בשוקייס של אקסבוקס. אני יכול להגיד שכל השוקייס פשוט לא עניין אותי בכלל, לא מיינקראפט, לא פורצה, לא כל מה שם, פשוט משעמם, ובגלל זה גם אני לא הצקתי ואני לא רדפול, גם לא מעניין אותי. אבל הייפיי ראש הוצג מחברת טנגו שפיתחה את Evil Within, ואני חייב להגיד, וואו, אני יוסיף, השעה הראשונה אני לא התלהבתי מהמשחק הזה, אמרתי אוקיי, נחמד, יפה, ממש מרגיש איכותי, אבל אחרי זה, וואו, איזה טירוף. איזה טירוף של משחק. מדובר במשחק שהוא אקשן אדוונצ'ר עם גרפיקה כנראה סל שיידינג אם אני לא טועה, עם סיפור מגניב, דמויות מגניבות, עולם סופר מגניב. כלומר, משחק הזה נראה כאילו 9 פלוס, לא פחות, ממש 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 לא פחות. הבימוי אדיר, המוזיקה אדירה, וכמובן משחק מבוסס על ביטים. אתם צריכים ללכת, לקפוץ, לתת מכות, הכל בקצב של אותה המוזיקה, וכמובן שיש לזה גם עומק בתוך המשחק. וואו, אני משחק בו לבד, יחד עם הבן שלי, נהנים מכל רגע, פשוט וואו. אל תפספסו את המשחק הזה, הוא הגיע לגיימפאס דיי 1, הוא זמין לפי-סי ולאקסבוקס, תורידו ותשחקו, פשוט משחק נהדר. הוא גם קיבל ביקורות מטורפות, וחברים, הוא עקף את סטריי בציונים, כן כן, הוא עקף את סטריי בטירוף. זה לא שסטריי מהווה איזה תקרה, אבל הטירוף של סטריי, שימו לב, 1813 ביקורות. חברים, הייפיי ראש כבר ב-2176 עם 9.1 ביקורות מהגיימרים ו-88 מהמבקרים. גיימספוט גם הביא לו 9. משחק ברמה מדהימה, תשחקו בו. הוא כיפי, הוא זורם, הוא מגניב. לפי דעתי אני מסיים אותו בקרוב ואני נותן לכם ביקורת, פשוט וואו, באמת, המלצה חמה. ומפה נעבור לחודש פברואר. טוב, אז גם בחודש פברואר יש לנו המון משחקים, אבל אני רוצה להתמקד בשלושה. הראשון זה המשחק שאני הייתי אומר שאני הכי מצפה לו עכשיו בעולם, ולפי דעתי חודש פברואר הוא פשוט זה, Atomic Heart. אם לא ראיתם את הטריילר שיצא לפני מספר ימים, לכו לראות עכשיו. מדובר בטריילר שמראה לכם מה זה המשחק הזה. הוא סוף סוף מראה שמדובר במשחק סוג של עולם פתוח, מדובר במשחק RPG, מדובר במשחק עם עיצוב פסיכי שפשוט מזכיר לי את היכולת האומנותית של יוצרי ביושוק. מדובר בברית המועצות של 1950 ומשהו, בסוג של סיפור בדיוני. פיתחו את הרובוטים בברית המועצות כדי בעצם לאפשר לאנשים להתעסק בדברים אחרים, והרובוטים עזרו להם בחיים ובמשימות היומיומיות, כמו ניקיון, כמו תחזוקה ועוד ועוד ועוד. זה מסתבך, וכמובן סטנדרטי לגמרי, הרובוטים מקבלים כנראה איזשהו מודעות ונלחמים באנושות. אבל חבר'ה, המשחק הזה נראה פסיכי. כלומר, הטריילר הזה מראה את המכניקות, את המשחקיות, את הגרפיקה, את הסיפור, את הדמויות. פשוט נראה ברמה של משחק טריפל איי שמועמד למשחק השנה. אם המשחק הוא באמת כמו שהוא, אומייגאד, חברים, פברואר זה אפילו יותר גרוע ממה שחשבנו, כי במאי יש לנו את זלדה, במרץ יש לנו את רזידנט איבל 4, ביוני יש לנו את פיינל פנטזי 16, קיצור, מתפוצץ המוח. אטומיק הארט זה כרגע המועמד שלי לכנראה אולי משחק הרבעון, יחד שנלחם ממש חזק בדד ספייס ובהייפיי. אני לא יודע מה יהיה משחק הרבעון, כי יש גם את רזידנט איבל 4, אבל וואו, מה שקורה ברבעון הראשון של 2023 מטורף. וכמובן הדבר שאני הכי אוהב, Day One Game Pass, המשחק הגדול והענקי הזה פשוט מגיע לגיים פאס ב-Day One. טיפה חקרתי, ומדובר בחברה שמרכזה ביוון. יש שם חבר'ה מרוסיה, מפולין, מקפריסין, ממה שהבנתי, ואפילו מישראל. אני לא יודע מי מישראל מפתח את המשחק הזה, אבל ישראל היא חלק מהמדינות שנמצאת ברשימת המדינות של החברה הזאת. בכל מקרה, מדובר במשהו פסיכי, אני מאוד מקווה שלא נתאכזב. זו חברה שצריכה להוכיח את עצמה, היא נתנה כבר את הגיימפליי הראשון לגיימספוט, חברים, וגיימספוט פשוט שיפחו את המשחק ואמרו שהוא אפילו טיפה קשה, כלומר זה לא כזה פשוט. וואו, הציפיות שלי פשוט נטרפות מהמשחק הזה, נטרפות. אנחנו ניפגש בלייב השקה בוודאות ב-21 לפברואר, פשוט פסיכי. אנחנו נעשה את זה, וכמובן תעקבו אחרי הערוץ. הוגוורטס לגאסי יוצא ב-10 לפברואר. המשחק הזה תעלומה. חלק אומרים שזה הולך להיות איזשהו שילוב בין סקיירים לעוד משהו, חלק מחכים לזה כי זה סוף סוף משחק מטורף, עולם פתוח, העולם של הארי פוטר. אני טיפה בספק לגביו, אני מאוד מחכה לביקורות, אני רוצה לראות מה אומרים עליו. הוא נראה די טוב, לא ממש ברור אם זה באמת הולך להיות משחק מושקע וייחודי, או שעוד העתק של איזה משהו, עולם פתוח, RPG וכו'. בכל מקרה, העולם של הארי פוטר מרתק אותי, אני קראתי את רוב הספרים, ראיתי את כל הסרטים, אני מאוד אוהב את העולם הזה, ולמרות זאת, לא יודע, משהו כזה במשחקיות שם נראית... יכול להיות שאני טועה, ואני מאוד 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 מקווה שאני טועה, אבל זה לא נמצא אצלי ברשימה של המשחקים שאני חייב לשחק. אם באמת הביקורות יהיו מטורפות ואני אראה באמת שזה משחק פסיכי לגמרי, אז יכול להיות שאני אתפתה ואני אקנה אותו. בינתיים אני בדד ספייס ובהיירש עד לאטומיק הארט. בכל מקרה, בעשירי לפברואר המשחק זה יוצא, יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה איתו, מאוד מאוד מאוד. ב-24 לפברואר יוצא אוקטופוס טראבלר, משחק בעצם המשך לאוקטופוס טראבלר הראשון שהיה להיט, המשחק הראשון שהראה את הגרפיקת ה-HD, 2D, 2D, HD, איך שקוראים לזה, גרפיקת וואו, משחקיות מטורפת, כלומר הטורנבייס חוזר ב... מכניקה כל כך מגניבה, אולי אחד מהמשחקים שפשוט מעניין לשחק שם בקרב, וכל קרב הוא כמו מלחמה בפני עצמה, בכל קרב יש טקטיקה וחשיבות למי יש בתוך הקבוצה שלכם באותו רגע, פשוט משחק מעולה. מה שכן, לפי דעתי האישית, נפילה רצינית בעלילה. אוקטופוס טראבלר יכל להיות אולי בין המשחקים האהובים עליי בכל הזמנים, המון חלמו אחרי המשחק הזה שסקוארסופט ישחזרו את המשחקים האגדים כמו פאנל פנטזי 6, כמו כרונו טריגר בגרפיקה הזאת, אבל הם הלכו לכיוון של דרגון קווסט 3 ומשאירים את הגרפיקה הזאת כנראה למשהו אחר לגמרי. המשחק הראשון זמין בגיימפאס, המשחק השני בכלל לא מגיע לאקסבוקס. זה כבר מתחיל להיות ממש מעניין, כי לפי דעתי המלחמה בין סוני למייקרוסופט על הרכישה של אקטיביז'ן בליזארד כבר נותנת פירות. סוני לפי דעתי וסקוור אניקס הולכות ביחד, ואני לא יודע, אולי בעתיד אפילו נראה שסוני קונה את סקוור אניקס, זאת הרגשה שלי, אחרי שסקוור אניקס נפרדה מכל הסטודיום של איידוס וקריסטל דינמיקס ועוד. הדילוג על אקסבוקס הוא די מוזר, כי המשחק הראשון אפילו לא הגיע לסוני, והוא זמין בגיימפאס ובסוויץ', אז סוני מקבלת את המשחק השני, אבל אין את המשחק הראשון. מאוד מוזר מה שקורה פה. בכל מקרה, ב-24 לפברואר, מי שאהב את המשחק הראשון בטוח יאהב גם את השני. הסגנון הגרפיקה הזה מבחינתי הוא אחד היפים היום של ה-New Retro, ואני רק מצפה שבמשחק הזה הם ישתפרו בעלילה. האירוע המרכזי של הגיימינג E3 האגדי חוזר ב-2023, אבל בלי סוני, בלי מייקרוסופט ובלי נינטנדו. Oh my god, מה זה אומר? אז זה אומר בדיוק מה שטענתי לפני מספר שנים. מאז העידן הדיגיטלי אנחנו עברנו לשוקסים דיגיטליים לגמרי. הדוגמה המדהימה זה נינטנדו דיירקט. הם עושים את זה בצורה הכי יפה, מדהימה, מפתיעה, תמיד, ויודעים להחזיק את הדברים לסוף, לאמצע. קיצור, עושים את זה בצורה מטורפת. יש גם את האירוע של סוני, יש גם את האירוע של אקסבוקס, אבל יחסי לנינטנדו דיירקט זה לא משהו. E3 זה לא סתם אירוע, זה תקופה. ולכן פיל ספנסר כאילו כבר אמר שהוא מכין שוקס משלו, בזמן הזה של E3, וראינו את זה כבר בשנה שעברה. המון חברות פרסמו את השוקסים שלהם באותו תאריך של ה-E3, ולא היו חלק מהתערוכה של E3. אז נכון, שנה שעברה זה היה דיגיטלי וזה היה נחמד, אבל השנה זה אירוע פיזי והם חוזרים לפיזיות, כלומר זה הנגר בלוס אנג'לס עם חברות, עם ביתנים והכל, כאשר סוני, מייקרוסופט ונינטנדו פשוט לא יהיו שם. יכול להיות שזה מטעמים של חיסכון, כי אנחנו נמצאים עכשיו אולי במצב לא כזה טוב מבחינה כלכלית בכל העולם, יכול להיות שהם רואים בזה בזבוז, יכול להיות שהם רואים שפשוט האירועים הדיגיטליים המרוכזים, כאשר כל חברה בעצם מספרת על מה שיש לה, הם הרבה יותר טובים. אני יכול להגיד שמי שהיה בגיימסקום 3 פעמים, אין כמו אירוע פיזי. זה חוויה זה happening, זה פסיכי לגמרי. מאוד חבל אם גם בשנה שעברה אנחנו נראה את אותה התנהגות בגיימסקום או באירועים אחרים בעולם. אני לא הייתי רוצה לעבור לאירועים דיגיטליים בלבד, אבל זה קורה עם E3, אחד האירועים הגדולים ביותר, ואני לא יודע מה, כאילו, מה מצפה לנו בעתיד. מה דעתכם? אבל השנה זה מה שקורה. סמסונג משיקה את S23. מה כזה מיוחד? יש לנו כל שנה גרסה חדשה של אייפון, של סמסונג וכו'. לא חברים, השנה יש הבדל ואפילו יש משהו טוב לגיימרים. סמסונג, בשונה מאפל, מוציאה מכשירים עם מעבד שונה בין המדינות. זו התנהגות ממש 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 מטורפת, ואני עד היום לא כזה מבין למה, אבל יכול להיות שיש לזה סיבות או פנימיות או ידועות. בכל מקרה, אני אספר לכם את הסיפור בקצרה. לסמסונג יש מעבד משלה, שנקרא אקסינוס, והוא בינוני, הוא תמיד היה בינוני, הוא תמיד נלחם בסנאפ דרגון ולא ממש הצליח. משום מה, סמסונג מוציאה את המכשיר שלהם עם סנאפ דרגון בארצות הברית ובסין, ובשאר העולם, אם אני לא טועה, אולי בעוד זה כמה מקומות, בשאר העולם היא מוציאה עם המעבד אקסינוס. עכשיו זה ממש מעצבן, כי כל שנה אקסינוס מפסיד בעצם לסנאפ דרגון. עכשיו אקסינוס הוא גם לא מעבד כזה טוב לאמולטורים. מי שקונה אנדרואיד יכול ליהנות מחוויית משחק של משחקים ישנים, רטרו, אחלה, ברטרו ארק על אנדרואיד, באמולטורים על אנדרואיד וכו'. כאילו, כלומר זה לא רק פלייסטיישן 1 וכל האזור, אלא גם גיימקיובים, פלייסטיישן 2 ועוד ועוד ועוד. זו חוויה ממש מגניבה, כי פלאפון זה מכשיר שנמצא כל הזמן איתכם, ועם איזשהו חיבור כזה של קישי או סתם ג'ויסטיק בבלוטוס, אתם יכולים פשוט ליהנות מגיימינג של משחקי רטרו, וזה ממש 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 כיף. הם אפילו רצים ונראים יותר טוב ממה שאתם זוכרים אותם. הפעם ב-S23 כל המכשירים הולכים לקבל את המעבד של סנאפ דרגון שמפותח בקוואלקום, אחד המעבדים הטובים ביותר בעולם. וזה אומר שנגמר הסיפור, תם הסיפור של אקסינוס. אני לפחות מקווה שהם לא יחזרו לזה, אבל אנחנו גם בישראל הולכים לקבל את סנאפ דרגון החדש. זה מאוד משמח בנוסף, כי מכשירי המובייל שלנו הם בעצם נקראים כ-systems on chip. הכל תלוי במעבד, אופן לקיחת התמונה, עיבוד התמונה, מהירות הכתיבה, קריאה, הכל. אם במחשב אתם קונים כרטיס גרפי והוא משפר לכם את חוויית המשחק בלי שום קשר למעבד ולזיכרון שיש לכם, כי כל ה-GPU עובר אליו, במעבד, במובייל זה שונה. הכל תלוי במעבד. ולכן, מהשנה אנחנו גם בארץ הולכים לקבל את המעבד של סנאפ דרגון סוף סוף, שהמכשיר פחות יתחמם, יעבוד יותר טוב, ובעזרת השם נשחק גם את המשחקים בצורה הרבה יותר חלקה וטובה. הסדרה Last of Us ב-HBO, שכרגע מגיעה לפרק 3 לפי דעתי, והפרק הבא זה כבר פרק רביעי, מגיעה לשיאים חדשים, 4.7 מיליון צפיות, ציונים מטורפים, חודשה כבר לעונה שנייה, אולי אחת ההצלחות, אחד ה... אדפטיישנס הטובים ביותר שנסו פעם. אני עדיין לא ראיתי, אני מחכה שתצא כל העונה ואז אני אעשה איזה בינג' מגניב, אבל מהתגובות ברשת וממה שנראה, פשוט סדרה למופת. יש ספוילרים ברשת, אז תיזהרו, אני כבר שמעתי כמה, אבל אני מנסה להתנתק מכל מי שזורע את הספוילרים האלה, ואני בעצמי כבר מת לראות את זה, כי נראה לי מדובר באחת מהסדרות הטובות ביותר שמתבססות על גיימינג, ואם לא בכלל. אני חייב לדבר על זה. מי שראה את הפרק האחרון של הארד קורס בערוץ של יאללה בלגן, אני אשים לינק מתחת לזה, או שהוא יפיע איפשהו פה, יכולתם לשמוע את דניאל אלבו המטורף, שבעצם דואג לכל מעריצי לום, ו... עשה משהו פסיכי שאני פשוט חייב לציין את זה בחדשות גיימינג. לימיטד רן החליטו להוציא גרסה. דניאל אלבו יצר קשר בטוויטר עם המנכ״ל של החברה הזאת, אלוהים ישמור, ודיבר אותו על האם הם יכניסו כל מיני גרסאות נוספות של לום, כמו לדוגמה הגרסה העברית בהאורגים, אלוהים ישמור איך אומרים את זה. ומסתבר שבסופו של דבר הוא הצליח לתת להם את הסריקות ממה שיש לו, הצליח לשכנע אותו להכניס את המשחק העברי לתוך ה-USB שהם הולכים לחלק אותו יחד עם הסדרה, כמו שאתם רואים. וחברים, גרסת האורגים בעברית תהיה חלק מה-Limited Run Collector's Edition של לום. פסיכי לגמרי, אין לי מילים אפילו לתאר, אבל זה רק מראה כמה רצון של בן אדם אחד יכול להשפיע על המון דברים. אפשר לרכוש את הגרסה הזאת, כמו שאתם רואים, עד ל-26 לפברואר, היא עולה 74.99, זה מגיע עם ספרון וכל מיני סריקות. מי שחולה על המשחק הזה, אני בטוח שהוא לא יפספס. ונסיים עם זה, שחברים, נשאר פחות מ-100 יום עד לזלדה, Tears of the Kingdom. מעניין מה אנחנו הולכים לקבל. עדיין לא ראינו כלום, עדיין לא שמענו כלום, יש שמועות שאולי יהיה דיירקט ספציפי למשחק הזה, אבל מדובר במשחק שיוצא במאי. האם הוא יהיה מהפכני? האם הוא יהיה יותר מ-Breath of the Wild? האם זה המשך ראוי? איך זה ירוץ על סוויץ'? זאת השאלה שלי. המון שאלות, המון סימני שאלה, אבל זה אולי אחד מהמשחקים שאוטומטית כבר מועמד למשחק השנה. האם גם אתם סופרים את הימים? אם כן, תשאירו לי הודעה ונסיים בזה. תבדקו את הסרטונים האחרונים בערוץ, שימו לנו לייק, תעשו לנו סאבסקרייב. אנחנו בחודש פברואר ומרץ נחגוג 3 שנים לערוץ בכל מיני סרטונים מיוחדים, וכמו שגם אמרתי, התחלתי לכתוב סרטון חדש על האהבה שלי ל-GRPG, סרטון שכרגע נראה שהולך להיות מאוד מהלב ומרגש. בקרוב, לכבוד היום של פאנל פנסי 7, אני הולך להוציא פרק עם מתיו סקיף, שבו אנחנו מדברים על פאנל פנטזי 7, עם המון ספוילרים, עם המון המון אנליזה של פאנל פנטזי 7 רימייק, בכל מיני דברים מאוד מעניינים. אני ממליץ להקשיב לכל מי שאוהב את הסדרה. עד כאן ביאללה בלגן, נתראה בפרקים הבאים, ביי!